אתם מאזינים לגתר רום, ההסקט שיעורר בכם השראה לגבי היכרויות באינטרנט, מיניות מודעת ומערכות יחסים בכלל, בתקופה של צמיחה והתרחבות של התודעה האנושית.
שלום שלום וברוכים הבאים לפרק ה-14 של ההסקט גט א רום. אני הוא דוד, יוצר ומארח הפודקאסט. פרק זה הוא חלקה השני של שיחתי עם הרב רפי אוסטרוף, ראש המועצה הדתית גוש עציון, שפועל באומץ, יש לומר, לחנך למיניות בריאה ומודעת את הנוער והמבוגרים גם יחד לפי דרכם. כל זאת בעולם דיגיטלי מתקדם. בטרם תאזינו לפרק היום, אני ממליץ בחום להקשיב לשיחתנו בפרק 13. האזנה נעימה, בואו נלך לחדר. שלום שוב לרב רפי אוסטרוף.
שלום לך.
אני מזמין את מי מהמאזינים שלנו שלא הקשיב לחלק הראשון של השיחה, ללכת ולהאזין לה. אנחנו נמשיך מהיכן שסיימנו, אנחנו דיברנו על פורנוגרפיה, שנינו תמימי דעים שפורנוגרפיה היא דבר שלילי, מכיוון שאין שם תודעה, ובכלל אתה הצגת את הנושא שפורנוגרפיה ובכלל מערכות, סרטים, אפילו של הוליווד הבאת, משקפים לנו, בוגרים וצעירים כאחד, מציאות שהיא לא מציאותית, לא אמיתית. רפי, תראה, אני חושב שהיהדות היא מקור נפלא, של תודעה לגבי מיניות. יש לה 70 פנים, אחד מהם זה מיניות, וכל פעם אני מרותק לקרוא את מה שיש לפרשנים, לתנאים הזכרת לאורך הדורות. ומדי פעם אני קורא שאלות ותשובות, ונתקלתי בשאלה של אישה שלא מעוניינת לקיים יחסים, והעונה, אותו רב ציין, אני יוצא מתוך הנחת עבודה שהמיניות של כל אדם מחזקת אותו, נותנת לו חיים שלמים ובריאים. מתוך העולם שלך, מתוך דעתך, למה הכוונה לדעתך? באיזה מובן מחזקת?
אז אני אתחיל בהתחלה לגבי הנושא שאישה שלא רוצה לקיים יחסים. יש משנה מסכת כתובות האומרת שאם אדם נדר נדר, שהוא לא יקיים יחסים עם אשתו במשך שבוע, ולדעת בית שמי ולדעת בית הלל במשך שבועיים, זה עילה לגירושין. כלומר, אדם שנדר נדר, אני לא מוכן לקיים את היחסים, והוא לא, באמת לא מקיים את היחסים, האישה יכולה ללכת לבית הדין ולתבוע בית דין.
שזה הגבר, מהצד של הגבר.
וכן להפך, תלך אגב.
וכן להפך. מעניין.
עכשיו, כל זוג במשך חייו לא קיים יחסים שבוע או שבועיים או חודש או חודשיים. יש תקופת נידה, יש לידה, יש כל מיני דברים. אז מה הרעיון פה? הרעיון הוא פה שהוא נדר בנדר. זאת אומרת שהוא אמר בצורה עקרונית, אני לא אקיים איתך יחסים. במשנה הזאת אני למד שיחסים סדירים, יחסי אישות, כשאני אומר יחסי אישות אני מכוון יחסי מין, כן, שזה יהיה ברור, יחסי אישות טובים, בריאים בין איש ואישה, זה חלק מהותי מחיי הנישואין. עכשיו, לחלק מהזוגות, זה חלק מרכזי מאוד בסדר היום שלהם ובמהות היחסים שלהם. לחלק מהזוגות, זה יכול להיות נחמד, זה טוב, אבל הרבה יותר, כאילו, החיים הם הרבה יותר דברים אחרים. כשאתם ששואלים זוגות שנישואים 50 ו-60 שנה באושר, מה הפטנט שלכם, הם לא אומרים יחסי מין, כמעט אף אחד לא אומר יחסי מין כל יום היו טובים או משהו כזה. הם אומרים כבוד, הערכה, אינטרסים משותפים, שיחה מעניינת, וגם יחסי אישות. כלומר, זה חלק ממכלול דרכי התקשורת בין איש ואישה. אבל זה לא, אי אפשר להעלים את זה. זאת אומרת, זוגות שלא מקיימים יחסים, אז במקום משהו קטן או משהו נוסף, זה הופך להיות הר ענק וגדול, פיל בחדר שיושב באמצע המיטה בין בני הזוג, שלא נותן להם מנוח. עכשיו, האדם הוא כלי שלם. האדם הוא ייצור שלם. והרמב״ם, בהקדמה שלו לפרק חלק, אומר שנפש האדם היא אחת. זאת אומרת, יש בנו המון המון כוחות. בין השאר, כוחות מיניים. וכל אחד מהם חייב להביא את עצמו לידי ביטוי. גם הכוזרי, בחלק שלישי, מדבר על כך שכל כוח שיש בתוך הנפש של האדם, חייב לבוא לידי ביטוי. אם זה לא יבוא לידי ביטוי, האדם הזה הוא יהיה פגום. לפעמים הוא אפילו לא יודע את זה. דוגמה, נגיד נולד בטהובן אחד קטן באיזשהו כפר בארץ ישראל, אבל כיוון שאם שלו לא לקחה אותו לשיעורי פסנתר כמוני, ואני גרוע, לא יצא מזה כלום, הוא לא יודע. הילד הזה יסתובב בעולם עם איזשהו חוסר מטורף, יכול להיות שאפילו לא ידע את זה, אבל הנשמה שלו תדע את זה, שיש לו פוטנציאל להיות בטהובן, והוא לא יודע לנגן. כן. ולכן אותו דבר לגבי ניות. יש לנו כוח חיים שנטע בנו ריבונו של עולם, ואם הוא לא בא לידי מימוש בצורה טובה, הוא יבוא בצורה מעוותת.
זה יפה מה שאתה אומר. אז אני מפרש את הדברים, מחזקת אותו, מחזקת את האדם, את כוח החיים שבו.
כן.
לעניות דעתי, זה מתקשר למה שדיברנו בתחילת הפרק הקודם, שהמיניות מחברת את האדם לנפש, לאלוהיו. כן. ולכן, כשהאדם לא מממש את המיניות שלו, לתפיסת עולמי, הוא מנתק את הקשר בינו לבין עצמו, לבין אלוהים, הנפש.
נכון, נכון.
אוקיי. זה מאנשים, אני חושב ש... במיוחד בעידן שלנו היום, שיש מאוד דגש על הנושא המיני, הם מתעלמים מהעוצמה הכבירה שיש במיניות. מי שחקר מיניות, מי שחווה מיניות, יודע כמה היא פוטנטית.
נכון, אבל אני רוצה פה לדייק. אני מקפיד גם בשיעורים שלי וגם משתדל פה, שאני קורא למיניות, אני קורא לו חיי אישות. כי יש המון המון רבדים במיניות. אדם יכול לבוא, אדם יכול, פתאום יש לו איזו התעוררות מינית, בא לאשתו למיטה, הוא אומר, בוא, אני רוצה לקיים את היחסים, ומקיים את היחסים, ובעצם אין בין זה לבין יחסי, יש בזה תאווה, יש בזה מין, אבל אין בזה יחסי אישות. אני משתמש במילה יחסי אישות, כי זה בעצם מורכב מאיש ואישה, ובעצם זה צריך להיות המטרה, בעיניי זה מיניות קדושה. מיניות קדושה זה שאיש רואה את האישה, האישה רואה את האיש, והיחסים המיניים שלהם מתבטאים, הם מבוצעים בצורה כזאת, ש... הם נובעים מהמקום הזה של החיבור של האיש והאישה. היהדות באה ואומרת, רגע, איך אני יכול? זה בתוך הנישואין, ולא מחוץ לנישואין, וכשהאישה תורה, ועוד כהנה וכהנה. איך יכול להיות מיניות אחרת? אז גם פר ופרה, הזכרנו אותם קודם, הם מקמים יחסי מין, כלב וכלבה מקמים יחסי מין, אדם אונס אישה, אז המקור של אונס זה אלימות, אבל הוא גם מקיים את היחסי מין, אבל כל זה לא... זה יכול להיות רע, ממית, פוגע, הורס, או ביולוגי, צורך ביולוגי לחלוטין. הכלבה, הרחוב שלי מלא כלבים שרוטפים אחרי כלבה אחת, כי יש להם צורך ביולוגי. אין בין זה לבין מה שהזכרנו קודם, החיזוק, העצמה, החיבור, אין בין זה לבין זה כלום. ולכן גם תאווה, כשגבר או אישה, המון פעמים זה דווקא גבר, הגבר מתמלא בתאווה, ולכן חייב לבוא על איזה מישהי, אולי אשתו אפילו, זה לא על המיניות הזאת, אני מדבר.
זה לא יחסי אישות.
כן.
אני מקבל את הנושא הזה של החיבור, ואני all in, מה שנקרא, ליחסים בין אחד לאחד, והתפלתי לקרוא שאלה ותשובה שבה הגבר התוודה בפני הרב, לגבי זה שהוא נהנה לנוק את אשתו בזמן שהיא מניקה, או לטעום מהחלב בזמן שהיא מניקה. והרב, באופן מאוד קטגורי, אמר, אסור, לא. ואני שואל את עצמי, אבל מדוע? למה להגביל את הבן אדם? הוא במערכת יחסים עם אשתו, זה יוצר אינטימיות מאוד גדולה ביניהם, אז מדוע לא?
קודם כל צריך לשאול אותה, אני לא יודע מה אשתו חשבה על העניין הזה. אולי הדבר הזה יגיל אותה אפילו לחשוב שבעלה יונק מהמקום.
נגיד שהסכימה.
ונגיד שהסכימה. אז בעצם, האם יש הגבלות במה שמותר בין איש ואישה? אני חושב שהשאלה הזאת היא שאלה נקודתית, כי יש איזשהו מקום שחזל אומרים ששקצנו, ולכן אסור, גבר לא יונק מאישה את החלב שלה. ואפשר לחשוב על זה בצורה הרבה יותר רחבה ומקומית, או דברים כאלו. אבל אני אדבר באופן כללי על הגבלות ביחסי אישות.
בבקשה, בדיוק.
יש דעות שונות, כמו כל דבר בהלכה, יש עשרות דעות שונות לגבי מה מותר ומה אסור, מתי אסור ומה זה. אני, ההגבלות שאני אומר, הם עומדים על בסיס שלמדתי מאחד מרבותיי, והם ככה. אשתו, כשהיא מותרת, זאת אומרת, כשלא בזמן נידה, או עד שהיא תובלת במקווה, בהסכמתה, ושזה לא מבייש אותה. כלומר, יכול להיות שהיא מסכימה, אבל היא מגישה בושה. אני מכיר נשים שלבצע מין אוראלי לגבר, מבייש אותם, הן מרגישות מושפלות. מרגישות שזה לא טוב להם. אז גם אם זה מותר, אז לא, כי זה מבייש. אפילו שהיא מסכימה, כי הוא מאוד רוצה, אבל אם זה מבייש אותה, אז לא. עכשיו, אלה, בוא נגיד, אלה, זה היסוד, אלה הכללים. אחרי זה יש הרבה מאוד פרטים אחרים שמוזכרים בהלכה, האם מותר לקיים יחסים באור, האם מותר לקיים יחסים ביום, האם מותר בצורה כזו, האם מותר לקיים יחסים בחדר, שיש שם ספרי קודש, התינוק נמצא בחדר, האם מותר לקיים יחסים כשהתינוק נמצא בחדר. יש עוד הרבה פרטי הלכה שאפשר לדון בהם. אבל הכלל שאנחנו, שבעצם אנחנו, הכלל העקרוני, הם בחדרי חדרים, כלומר במקום שאף אחד לא יכול להפריע, אשתו מותרת הסכמתה והסכמתו, ולא מבייש, לא אותו ולא אותה, שניהם ביחד. אלה בעצם העקרונות הבסיסיים לעניין הזה. אחרי זה יש פוסקים שמחמירים יותר ומחמירים פחות לגבי התנהגויות מיניות שונות. הגישה הבסיסית שלי היא שהיחסים צריכים להיות בצורה, כיוון שאנחנו, כמו שאמרתי לפני זה לגבי גיוון בפרק הקודם, אנחנו חיים ביחד 50 ו-60 שנה. אנחנו צריכים שיהיה לא רק חיים נחמדים ביחד, אנחנו צריכים שיהיה תשוקה ומשיכה בין בני הזוג עד גיל 80. ואולי אחרי, גם אנשים בני 60 ו-70 מקיימים יחסים בצורה בריאה, אנחנו אנשים צעירים בגילים האלה היום, בימינו, ולכן זה הדבר שמחבר בין איש ואישה. ועל כן, אם יש צורך בגיוון וגם בדברים שחלק מהפוסקים עושים, או חלק מהפוסקים מתירים, אני היום מסתכל על זה בצורה כזאת, שהמטרה שלי היא חיזוק המוסד המשפחתי שהולך ומתפרק לנגד עינינו. אז אני מקווה שהחטאים הכי גרועים שיהיו לי בחיים, זה לא ככה, אבל אני מקווה, זה על שאולי עשיתי דברים עם, אולי עשיתי דברים עם אשתי, שחלק מהפוסקים לא בדיוק טוב להם עם זה.
למה חשוב לך כל כך למצוא חן, אני בכלל מי שאומר, למצוא חן בעיני הפוסקים?
אני לא, זה לא ההגדרה הנכונה. אני לא מחפש למצוא חן בעיני הפוסקים, אני חי לפי ההלכה. אני חושב שההלכה היא הדרכה מעולה לחיי אדם. היא יודעת לאזן, לא רק בתחום של, לא רק בתחום הזה שאנחנו מדברים עליו מיניות, והרבה דברים. יודעת לאזן, ואני חושב שדרך חיים לעולם הזה, אני לא מקיים הלכה בגלל שאולי יהיה לי יותר טוב בגן עדן, לא אכפת לי שיהיה, אבל לא בגלל זה אני מקיים הלכה. אני מקיים הלכה בגלל שאני חושב שהתורה היא תורת חיים, והיא תורת חיים לעולם הזה, לחיים טובים, גם כאדם פרטי, גם כבעל משפחה, גם כחלק מהעם היהודי, גם כחלק מהאנושות. אני חושב, אני רוצה להגיד משהו אפילו מרחיק לכת.
בבקשה.
אני חושב שאם לא יהודים, אנשים לא יהודים, היו לוקחים חלק מעקרונות היהדות לגבי הלכות מיניות, נקרא לזה, היה להם גם חיים משפחתיים יותר טובים. אבל זה דורש מאדם להשקיע, להגביל את עצמו, לשים גבולות, אבל בטווח הארוך יהיה לו חיים יותר טובים. אלא מה, אנחנו הרבה יותר נוח לנו ללכת אחרי התאוות, אחרי הדחפים, אחרי האימפולס, ולא להגביל את עצמנו, ולכן בעצם חיים בעולם שאומר, לא, אל תגביל את עצמך בשום דבר, לך רק על מה שבא לך. ולא, זה לכל דבר יש מחיר.
אני שומע מה שאתה אומר. אתה בן אדם דתי, חי לפי ההלכה, אני בן אדם חילוני, אין לי הלכה, אין לי מורה מעליי, פרט למורה שלי עצמי פנימי. אני חושב שמה שמאוד מפריע לאנשים חילונים כמוני, זה מה שמפריע בדוגמה היהודית.
כן.
כל דת לצורך העניין, היות שאנחנו יהודים, אז זה הדוגמה היהודית.
כן.
זה העובדה שאנחנו אנוסים להקשיב לדעות של אנשים שחיו לפני מאות שנים, אלפי שנים.
כן.
ואני שואל את עצמי, שאלה עקרונית, אולי חורגת מהנושא של מיניות, אבל שאלה כללית, אם אתה פה, אני אנצל את זה. מדוע שלא תהיה לי את החירות לקבוע לעצמי ולבת זוגי בתוך חדר המיטות, מה טוב לנו, בלי להתחשב באף דעה הלכתית שהיא.
אז גם אני אתייחס, אני לא אתייחס כרגע לחדר המיטות, אני אתייחס באופן כללי. כי האדם הוא חלש. האדם הוא חלש. והאדם הוא חלש, ותמיד לרוב ילך רק על טובת עצמו, מה שהוא ראה לפעמים באותו רגע, ולא עושה את חשבון הכלל. ולכן, אני חושב שכוח עליון, נקרא לזה כוח עליון לטובת העניין, או כוח חיצוני, לא כוח עליון, כוח חיצוני. הוא נפלא, אני אתן דוגמה דווקא מהשבת, בסדר? אם אני עושה מה שאני רוצה, אני עושה בשבת גם מה שאני רוצה. כשהמציאו את כל הטכנולוגיה, ובעצם זה התחיל עם המצאת החשמל לפני 100 פלוס שנים, חזל ישבו למדוחה, אותם חכמים, לא חזל, אותם חכמים באותם דורות ישבו למדוחה, ואומרו, מה עושים אם אני עושה את זה חשמל? עבודה, זה לא קשה, זה עושה. באו ואמרו, כל חידוש חשמלי אסור. זאת אומרת, מותר לי להיות בשבת עם אור, אבל אני לא מדליק את האור. אני חושב שנזרקה בהם איזושהי נבואה של יום אחד כל העולם שלנו יהיה טכנולוגי. אני היום, הזמן היחיד במהלך חיי, שאני סוגר את הפלאפון, היום אנשים לא סוגרים, מקסימום מסמים על השתק, כי מפחדים לפספס משהו. הזמן היחיד, אני סוגר את הטלפון, אני לא נכנס לאוטו, אני סוגר את, אין לי אינטרנט, ואני כאילו מנותק, אני מרגיש בן חורין מהעבדים שבני אדם הביאו על עצמם. ובעיניי זה פשוט הזמן הכי מדהים לי בעולם. עכשיו, האדם הוא חלש, אם לא יהיה לו כוח חיצוני שיבוא ויגיד לו, אין אסור, אז אני אקנע ל... טוב, אני רק גולש עכשיו, אני רק זה, ועוד פעם אני הופך להיות... הדוגמה הזה סעודת שבת. סעודת שבת אצלי בבית, אף ילד לא בפלאפון, אף ילד לא באינטרנט, כולם איתנו בסעודה, אלה ש... זה, כי אין את ההפרעות של הדברים החיצוניים, שלא אני קבעתי שלא יהיה הפרעות. עכשיו, תמיד אפשר לבוא ולהגיד, טוב, אני אדם חזק, אני אחליט שאני לא יושב ברוחה עם פלאפון. אבל אתה יכול להחליט על עצמך, אתה לא יכול להחליט על הטינג'ר שלך בין ה-16, שהוא יחליט מה שטוב בשבילו. והטינג'ר בין ה-16, ההורמונים שלו, אין שכל, יש רק הורמונים, ולכן, ולכן כן, אני חושב שהחוק החיצוני הוא פטנט. האם הוא תמיד טוב? האם הוא מגביל? האם הוא לפעמים דופק את האדם ברמה האישית? חד משמעית כן. כמו שחוק רגיל, לפעמים הוא לא צדק, נכון?
לא היית חושב, מאוד מעניין הדברים שאתה אומר, מאוד מעניינים, לא היית חושב שעדיף לתת לטינג'ר ליפול כמה וכמה פעמים, לאפשר לו חירות, ותוך כדי הצמיחה הרוחנית שלו כבן אדם, הוא לומד למצוא את החוזקות בתוכו, ונהפך לאדם חזק.
אני אגיד לך אפילו פרדוקס למה שאני אומר קודם. החירות שלי הוא הדבר הכי חשוב לי בחיים.
באמת, אוקיי.
כן, אני כאילו מנסה לחשוב על הגבלות, צנזורות, אנשים שאומרים לי מה לחשוב, מה להגיד, מה לא זה, וזה פיוזים שלא הולך. אני חושב שכן, הוא צריך למצוא את הדרך שלו, אבל בתוך מערכת של, בתוך איזשהו, כן, כן בתוך הגבלות. החיים שלנו מלאים מדי מאנשים ש... חושבים שהם ימצאו את הדרך ועושים את כל הטעויות האפשריות, ולא, לא, יש גם מגפת ההתאבדויות, גם שבני נוער, גם שבוגרים, גברים צעירים, זה רק מראה לנו שהחירות המוחלטת הזאת היא קשה, היא לפעמים אתגר גדול מדי.
לגמרי, טוב, היינו יכולים לפתח את הנושא הזה לשיחה של ימים.
אנשים השתעממו ברגע שנסיק לדבר על מיניות.
אוקיי, רפי, אמרת שאתה מקדיש את העשייה של חלק גדול מהעשייה שלך לחיזוק התא המשפחתי. מה דעתך על הרווקות מאוחרת במגזר הדתי?
אז אישית, ברמה אישית, הייתי מאוד מאוד רוצה לעסוק באיך מחברים אישה ואיש. אני לא טוב בזה ברמה אישית, לא יודע לעשות את זה, לא מבין בזה כל כך. איכשהו זכיתי, מצאתי את אשתי לא אחרי... כמה דייטים ולא אחרי 100 דייטים.
זכית.
כן, ובגיל יחסית מוקדם 24 ולא בגיל זה. אז אני לא כל כך מבין את המטריה, אני רק מצטער עליה. אני חושב שאנשים, אני חושב שבדידות זה הכללה של הדור שלנו. זאת אומרת, בדידות בכל גיל, זאת אומרת, לא, יש אנשים מסתובבים בעולם בודדים, בגיל 25, 30, 40, 50, ודרך אגב, יש גם בדידות בתוך חיי הנישואין, זה לא רק זה. האתגר הגדול ביותר שיש לרווקים, זה באמת איך אני איכשהו שומר נאמנות למה שחונכתי, ולכך שאני צריך לממש, להתחתן, ללד ילדים, לבין זה שאני קמע לחיבוק, לחום, לנשיקה, למיניות, ואין לי דרך לממש את זה. מה שאני יכול להגיד לזוגות, לרווקים, זה שליבי איתכם, אני לא יכול להתיר את האסור, ומצד שני, אני אגיד עכשיו משהו שהוא מאוד, מאוד מורכב, בסדר? מי שמצליח לעמוד ביצרו ולא לקיים יחסים עם החתונה, זה בעצם מה שההלכה דורשת. ומצד שני, ההלכה בעצם מעולם לא חשבה שיהיו רווקים בני 30. היא לא חשבה את העניין הזה. מצד שני, כמו שאני אומר, אני נאמן להלכה ועד שגדולי הדור לא יגידו משהו אחר, אני לא יכול להגיד משהו אחר. לא שופט אותם, לא חושב שהם רשעים, לא חושב שהם, אני אפילו לא בטוח להגיד איפה הם חוטאים או לא חוטאים בעניין הזה. אני כן חושב שמי שהגיע לגיל 30 או 35 ומעולם לא חווה חיבוק ונשיקה, ואפילו, ושאין לו את זה, או אפילו לא רוצה לקיים יחסי מין, אז הוא צריך לבדוק את עצמו. זה דבר שהוא לא פשוט לי בעיני ברמה הטיפולית, נקרא לזה ברמה האנושית, מאוד מאוד קשה לי לחשוב על זה. באמת שמעתי על מישהי שהיא בת 34, ושהיא שומעת, מציעים לה בחורים, ושהיא שומעת שמעולם הם לא קיימו יחסים, שמרווקים גמורים, היא כבר לא מוכנה לשמוע מהם, ואני מאוד מבין אותה. יש פה איזשהו חוסר מסוים שידרוש הרבה מאוד טיפול. מצד שני, אותם רווקים שמצליחים לעמוד בזה, הגמרא אומרת שהשם בוכה בכל יום על רווק הדר בעיר ואינו חוטא. עכשיו, לא יודע איזה רווק בעיר גיל, יש גמרא, היא קוראת לב הגמרא הזאת. השם אומר, השלושה דברים השם בוכה בכל יום, ואחד מהם זה רווק הדר בעיר ואינו חוטא. אז אם הוא בוכה, אם ריבונו שלם בוכה, אז גם אני בוכה.
זאת אומרת, אם אני מסכם את הנקודה הזאת, ההלכה מעלה ומשבחת את הרווק שלא מקיים יחסים עד הנישואים, ומצד שני, ההלכה לא ציפתה שאנשים יהיו רווקים עד גילאי 35 פלוס.
נכון. Okay. ויש פה איזושהי סתירה מובנית.
אני חושב שהרבה אנשים ישמחו לשמוע את המילים שלך לגבי לא שופט, לא מבקר אתכם.
מי אני אומני שאני אשפוט אנשים אחרים, שאני לא נמצא במקומם, וגם אנשים שאני נמצא במקומם, מי אני אומר שאני אשפוט.
אכן כן, עדיין זה צריך לשמוע את המילים האלו מאנשים ברי סמך כמוך.
לא רבה.
רפי, אנחנו מתקרבים לסיום השיחה היותר ממרתקת שלנו. אני מקבל את הרושם שאתה אדם פתוח בדעות שלך. אתה אומנם דתי, אבל ליברל.
בהרבה מאוד מקומות יחשבו שזה כללה מה שאמרת עכשיו עליי, אבל בסדר.
אוקיי, תודה. תשמע, מצורך לא לשמה, בא לשמה.
אוקיי.
אני מרגיש שאתה סובלן בדברים שאתה אומר. אני מרגיש שאתה לא שיפוטי, ערך כל כך נדיר.
כן.
ובזכות זה אנשים מרגישים בנוח לפנות אליך, להתוודות על מעשים שבינינו הם לא רגילים בחברה הדתית,
כן.
לפחות עד היום.
כן.
בכל זאת, רפי, איפה נמתח הגבול שלך? מה בעיניך נחשב פסול בהקשר המיני? למשל, איך תגיב למישהו שיתוודה על ניאוף הומוסקסואליות?
אני חושב שהפסול הגדול ביותר בהקשר מיני זה קודם כל כפייה. קודם כל כפייה. זה הפסול הגדול ביותר בהקשר מיני. בין מחוץ למערכת נישואין, בין בתוך מערכת נישואין.
כפייה של אדם על ראותו?
כן. זה בעיניי החטא הגדול ביותר, זה חילול הקודש. יש איזשהו ביטוי בתורה שמשווה את זה לרצח. יכול להיות, כמו שאני אומר, בין בעל ואשתו, לא רצח חס וחלילה, אלא שהוא כופה אותה למה שהיא לא רוצה, לא מוכנה, לא יכולה. וזה בעיניי קודם כל ההגדרה. אחרי זה נגיע גם לניאוף ודברים אחרים. היהדות ואני אחוי הקטן, אנחנו מכירים יחסים בתוך חיי המשפחה, איש ואישה, שום דבר מחוץ לחיי המשפחה והכל. מצד שני, החיים בעולם, מאז ומעולם היה ניאוף, מאז ומעולם היו גברים ונשים שלא היו נאמנים לבני משפחתם, וכל אחד הגיע לזה מכל מיני נסיבות חיים אלו או אחרות. כמעט אין דבר שאדם יבוא אליי, והוא ידבר איתי על זה ויגיד כך וכך אני, או ככה כך עשיתי, שאני יש שיפוטי כלפיו, ואני חושב שאני יותר טוב ממנו, שאני לא הייתי יכול להיות במציאות הזאת. לרגע אני לא חושב שאני לא יכול ליפול, כמו אנשים אחרים שהם נפלו בכל מיני דברים. לרגע אני לא, אני יכול להגיד מה דעתי הערכית, או מה צריך להיות הכיוון של התיקון. גם לגבי הומוסקסואליות, גם לגבי אנשים שהלכו עם נשים אחרות, או נשים שהלכו עם גברים אחרים, אני חושב שכמעט לכל דבר יש תיקון. יש דברים שלא ברי תיקון. ואז צריך להיפרד, ואז צריך לחתוך, ובשביל זה גט, מסכת גטין זה מסכת ביהדות, שבאיזשהו מקום אנחנו אומרים, אוקיי, לא. כן? בנצרות אין דבר כזה. בנצרות marriage is made in heaven ורק הנישואים נעשים בשמיים ורק השמיים יכולים להפריד. זה הסיבה שאני
אצל הקתולים, כן.
אצל הקתולים. וזה הסיבה גם כן שאני נגד השבועת שבכל הסרטים מראים שנראה כל כך רומנטי, do you take this man וזה
forever and ever.
Until death do us part, זה משהו נוצרי לחלוטין. כי ביהדות זה לא until death do us part, ביהדות אפשר להחליט להיפרד, לא טוב, לא טוב, רע, מתעללים, אלימות, ניאוף או משהו כזה, אז אפשר לסגור את הבסטה ולכת הביתה. Mm-hmm. עדיף לא להגיע לזה. לגבי הומוסקסואליות, אני לא רוצה להרחיב פה, כי זה לא כך נושא העניין. לי ברור ופשוט אנשים שהם סובלים, קשה, חלק גדול מהם לא היו רוצים להיות שם, לא הם יכלו, לא תמיד זה בר תיקון, כמעט תמיד זה לא בר תיקון, ולכן מי אני שאני אשפוט? אני מרגיש שאני, כשאני מדבר עם בחור הומו שבא אליי ומספר לי על צרותיו, ועל הניסיונות שהוא עומד בהם, אני מרגיש קטן לעומתו, כי אני לא עומד בניסיונות שהוא עומד בהם. לי, ברוך השם, אני נמשך לנשים, יש לי אישה, יש לי חיי משפחה, אני לא עומד בשום מקום, ולכן אני לא בא אליו במקום שיפוטי, אני בא במקום איך אפשר לתת טיפה מזור וסיוע ואמפתיה וחיבוק, ולא הרבה מעבר לזה.
תודה על הדברים. ברשותך, נקודת המבט שלי, כדוד, כאדם חילוני, כמו שאמרתי, הנייר הלקמוס, אבן הבוחן שלי לגבי ראוי או לא ראוי, זה תודעה. ולכן אני כבן אדם מקבל כל מערכת יחסים, כשיש בה תודעה, אז היא מבורכת, אז יש את החיבור בין האדם לבוראו, לנפש, כל אחד שיקרא לזה איך שהוא רוצה.
אתה מדבר כמעט על אלוהים יותר ממני, כן? שמת לב.
אולי נעשה יום אחד שיחה, מהי האלוהות בעינינו, ואני חושב שזה יכול להיות מאוד מעניין. מאוד נחכים, אני בטוח, אחד מהשני.
תודה רבה, אני בטוח.
לסיום, אני מאוד רוצה לשאול אותך, ולהקשיב ברוב קשב לתשובה שלך, מהי אהבה בשבילך?
וואו, מהי אהבה. אני חושב שאם הייתי יודע לענות בשני משפטים מהי אהבה, אז הייתי, לא יודע, פרס נובל, כי אני לא יודע אם אהבה מעניינת עד כדי כך, כמו איזשהו, איזושהי המצאה מדעית זו או אחרת. אבל יום אחד שמעתי את שלמה ארצי, שבשנים האחרונות פותח את כמעט את כל ההופעות שלו, עם משפט שבעיניי הוא משפט, וואו. הביקוש לאהבה לא מסתיים אף פעם. הביקוש לאהבה לא מסתיים אף פעם. יום אחד נכנס אליי למשרד, אדם בן, לדעתי, קרוב ל-80, אולי 75, שהתאלמן מאשתו שנה קודם. ונכנס, סגר את הדלת, ואמר לי, תשמע רפי, אני הייתי נשוי 50 שנה, אני לא יודע איך עושים את זה, אבל אני בודד, ואני לבד. תעזור לי איך אני מוצא אישה. והשאלה, הייתי הרבה יותר צעיר אז, והשאלה הראשונה ששאלתי את עצמי זה היה, אתה בן 75, שמה אתה צריך את זה? הביקוש לאהבה לא מסתיים אף פעם. אני חושב שאהבה זה התשתית וזה היסוד. אחד מרבותיי הקודמים, הרב ציודה קוק, היה אומר שבחיים של האדם יש שני אלפים, אהבה ואמונה. והאלף שהאהבה קודמת לאהבה של האמונה. אני חושב שאהבה ואמונה, ואמונה זה הרבה דברים, זה לא רק אמונה באלוקים, זה אמונה באדם בעצמו, ואמונה בבני אדם אחרים, אמונה. אבל אהבה, אני חושב שזה היסוד וזה התשתית. אם יש בנו אהבה, אנחנו ננצח. זה פשוט התשתית והיסוד של מהות האדם.
התשתית והיסוד של מהות האדם. מאוד מאוד דברים שמעוררי מחשבה.
אפשר להגיד גם שנייה על דרך השלילה.
בוודאי.
אפשר, אולי לא טוב לסיים בזה, אבל הדרך השלילה. שמעתי, אני חושב, פעם שאמר רב שלמה קליבך. הוא אמר, הנאצים, הם לא שנאו יהודים. לא רק שנאו יהודים. הם שנאו את האדם עצמו. שנאו את כל המהות שלהם הייתה בנויה על שנאה, וכל המאבק בין יהדות לבין הנאצים, זה היה מאבק רוחני. זה מאבק רוחני שהתבטא בפיזי, אבל היה מאבק רוחני. הנאצים שנאו, נקודה. מתוך הסיני הם הגיעו לכל הרצח שהם ביצעו בכל העולם. ולכן הם לא יוכלו לסבול את היהדות, כי היהדות כל הזמן מדברת על אהבה.
על אהבה.
ואחרי שאנחנו רואים שמה ישראל, אנחנו מאמינים לך, אנחנו רואים, ואהבת. ואהבת, ואהבת, וזה קיצור, מצוות ואהבת זה מצווה חשובה.
אנחנו זוכים לחיות בתקופה שבה, אם אנחנו רודפים אהבה, בכל אחד בדרכים שלו, אנחנו בסופו של דבר נגיע, ונשתמש עוד פעם במילה הזאת, לאלוהים. לאלוהים הפנימי שלנו.
הלוואי.
הרב רפי אוסטרוף, אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה הנהדרת.
תודה רבה לך, היה לי מעניין ונעים מאוד לשוחח איתך, תודה רבה על ההסכת הזה.
האזנתם לגט עירום, פודקאסט מרחיב התודעה לגבי היכרויות באינטרנט, מיניות מודעת ומערכות יחסים בכלל, בתקופה של צמיחה והתרחבות של התודעה האנושית. אם גם אתם רוצים שהקול הייחודי שלכם ייחשף לעולם מבעד לבלל של מיליונים של פרופילים שנמצאים באינטרנט, צרו קשר בקבוצת הפייסבוק שלנו או באתר. כל הכישורים בשואו נוטס.